תשעה באב תפשין עין תת. בשנה שעברה חשבנו שאולי לא נגיע ליום הזה עדיין בלי בית המקדש. בשנה שלפני כן גם אז אמרנו ומנינו באותו לילה, היום כך וכך שנים לחורבן הבית, והנה עוד שנה אנחנו עומדים שוב באותו מקום, ובאיזשהו אופן או באיזשהו צעד אולי כולנו נגועים בזה, בהתרגלות הזו. התרגלנו שכמו שיש להבדיל רגלים וימים טובים, ויש גם את הצומות ואת התעניות וגם איזשהו יום בשנה שבו מציינים את חורבן הבית. אז הנה אנחנו בשעות האחרונות של הצום, אולי השעות הכי קשות. קצת אחרי השעה 6, כבר ישנם אנשים שאולי אפילו מתארגנים לצאת לתפילת מנחה. כבר רואים את, נקרא לזה, את קצהו השני של הצום, כבר בצד השני. ובואו נודה על האמת, אנשים בינוניים, כמוני, אולי כבר עסוקים במה לבשל למוצאי הצום, מה להכין. ואולי גם באיזושהי פינה בלב, אנחנו אומרים, טוב, השנה זה דחוי, אז כבר במוצאי הצום, אין בעיה אפילו אם לאכול בשר. והראש שלנו עלול להיות במקום, באבל, אולי בתכנונים למה שיקרה בעוד שעתיים. ונוסף על כך, לא מעט מאיתנו כבר סגרו את חבילת הנופש שלהם ליום אחרי תשעה באב. ובשעות האלה, כמו עכשיו, כבר בין 6-7, מגיעה איזושהי תחושה או הרגשה שהנה, הנה, אוטוטו כבר זה יהיה מאחורינו. ועל זה הפסוק אומר, הלחוף כאגמון ראשו. רי באמת, זו הייתה מטרת הצום, על זה אנחנו מתאבלים, אז קראנו את מגילת איכה, אז גם מי שמאזין לרדיו ביום הזה, אז לא שומע פרסומות, ובוודאי שלא מנגינות, גם לא מנגינות רקע. אבל זהו, בזה מסתכמת עבודת תשעה באב, זה מה שיקרב לנו את הגאולה. עד כדי כך שאמר לי פעם מישהו, שמבחינתו, תשעה באב וחופשה בבית מלון זה ממש אותו הדבר. שאלתי, הכיצד? אז הוא אומר, מה עושים בבית מלון? כל היום מסתובבים עם כפכפים ומחכים לאוכל. האם לא פעם אנחנו מרגישים שזה גם התשעה באב שלנו? מסתובבים עם כפכפים ושואלים, מה יהיה לאכול במוצאי הצום? לא לזה כיוונו חז"ל כשתקנו את הצום הזה. אבל בואו נעשה את מה שאנחנו מומחים בלעשות אותו. בלדון את עצמנו לכף זכות. מה רוצים מאיתנו? מה אנחנו יודעים מה היה בית המקדש? מה אנחנו יודעים מה חסר לנו? נו באמת, אנחנו יכולים לראות תמונות אולי של כל מיני ארגונים שעוסקים בתורת המקדש, שהוציאו כל מיני חוברות וספרים, אז היה נראה ככה, נראה ככה, היום יש בניינים הרבה יותר מודרניים, הרבה יותר יפים, בשדרה החמישית במנהטן אפשר לראות בניינים באמת מפעימים. אז אנחנו לא באמת מבינים, אז מה היה חסר? כמה שחיטות של קורבנות, איזה אשן של קטורת, אולי דברים שנתפסים לנו בחלק, נקרא לזה החלק הבלבטיש שבראש שלנו, כי זה משהו, אוקיי, היה, אנחנו מבינים, ברור, מצפים לגאולה, עושים מעשים, אבל זה לא באמת תופס את הלב. או אולי נשאל שאלה אחרת. אם קנית רכב חדש, 300-400 אלף שקל, ובא מישהו ונתן בו שריטה, או קיבל איזו דפיקה רצינית, מתי אתה יותר מצטער? או יותר נכון, חש את הצער, חש אותו. כשקרתה הסריטה, או כשמגיע תשעה באב. אז נכון, אנחנו מבינים, ברור לי שאם יבואו לאותו אדם ויגידו לו, תשמע, מה אתה מעדיף שעכשיו נתקן לך את הסריטה, ניתן לך רכב חדש, פי שניים בשוויו, משהו יוקרתי יותר, או שנבנה את בית המקדש? ברור לי שהיהודי הזה יהיה מוכן להקריב את הרכב ולומר, אני רוצה שתבנו את בית המקדש. אבל ביום יום, בחוויה האמיתית, בצער האמיתי, על מה אנחנו מצטערים יותר? על זה שעוד לא הצלחנו לשפץ את או להחליף את המטבח בבית? או על זה שאין לנו בית המקדש? אז כמו שאמרתי, אנחנו מאוד טובים בלדון את עצמנו לכף זכות. מה באמת רוצים מאיתנו? כמעט 2,000 שנה, כמעט 2,000 שנה, קרוב ל-2,000, שכבר הבית חרב. אנחנו לא הכרנו את זה, לא אבותינו, לא הסבים שלנו, לא הסבא רבא ולא הסבא רבא שלהם, והרבה לפני כן. מה הדרישה מאיתנו? אז היום ננסה בכמעט שעה שעומדת לפנינו, להסביר את הנקודה הזו, שאולי גם אם אנחנו כבר שעת דמדומי חמה ואוטוטו הצום כבר מאחורינו, אבל שהלימוד הזה ילווה אותנו לא רק בתשעה באב הבא שיבוא אלינו לטובה בעזרת השם, אלא שילווה אותנו ממש מהיום לכל החיים שלנו. אז נכון, במשך השנה כולה אתם רגילים לשמוע אותנו מדברים בנושא חינוך, ואיך אפשר שלא? גם בשעה הזו אנחנו כמובן ניגע בפן החינוכי, אבל זה לא רק חינוך לילדים, זה חינוך בשבילנו. בעצם, הכאב הגדול בחורבן הבית הוא איבוד הקשר הבהיר והאישי עם בורא עולם. כשהיה בית המקדש קיים, אז הגמרא אומרת שאם אדם גר במערב ויש לו בית כנסת, הוא צריך להפנות, לכוון את פניו כנגד ארץ ישראל, כנגד ירושלים. אז מי שגר במערב פונה אל המזרח בתפילת 18. מי שגר בצפון פונה אל הדרום. מי שגר בדרום פונה אל הצפון. מי שגר במזרח פונה שמאלה למערב. אומרים חז"ל, נמצאו כל ישראל מכוונים למקום אחד, לבית המקדש. עכשיו, אין לך מדינה אחת בעולם שאין בה יהודים? אין לך מדינה אחת בעולם שיש בה יהודים ואין להם בית כנסת? נמצא שבכל רגע נתון, כל עם ישראל מסביב לגלובוס, כולם מכוונים את פניהם ואת ליבם למרכז, למרכז העצבים של העם היהודי, שזה בית המקדש. כל התפילות פונות לשם, לכן נקרא תל תלפיות, תל שכל פיות פונים אליו. ומשם, מבית המקדש, התפילות הללו עולות למעלה, כולם ביחד. מסביר משך חוכמה, פירוש מאוד יפה. למה צריך שכל התפילות יעברו דרך ירושלים, דרך בית המקדש, ויעלו כולם כאחד? אומר, תראה, בתוך היהודים ישנם כל מיני סוגי אנשים. ישנם כאלו שעיקר עבודת השם שלהם זה בלימוד השס. לומדים גמרא, מפרשים, ראשונים, אחרונים, עריות. ישנם כאלו שעיקר חלקם בעבודת השם הוא בחלק הזה של התפילה. עבודת התפילה אצלהם מאוד מאוד רצינית. ישנם כאלו שעבודת השמחה, ישנם כאלו עבודת שיבור המידות, תיקון המידות. כל אחד, יש לו חלק אחד שבו הוא מתבטא מאוד בעבודת השם, אבל הוא חסר בחלקים אחרים, ואומר שנניח אותו מתמיד גדול שיודע את כל השס ישר והפוך, אבל אולי בחלק של עבודת המידות הוא חסר קצת. ואותו אחד נניח שעובד מאוד על המידות, אבל בחלק של הלימוד או בחלק של השמחה הוא חסר קצת. וכן הלאה. נמצא שכשכל עם ישראל מכוונים את הפיות שלהם אל בית המקדש, ומבית המקדש זה עולה למעלה, כל עם ישראל משלים אחד את השני. הווה אומר שאם לי יש כוח של תפילה, אבל אין לי כוח של שמחה, אז התפילה של פלוני מהמדינה ההיא, שגם פיו פונה לבית הגדול והקדוש הזה, הוא משלים את החלק של ליאן, את החלק של השמחה, ואלמוני משלים את החלק של עבודת המידות, ופלמוני משלים את החלק הזה של, לא יודע מה, ששניים יקרא ואחד תרגום, כל אחד במשהו חזק בעבודת השם. וככה, עם ישראל משלים אחד את השני. 10 ניסים היו בבית המקדש. כל מי שדרך בתוך בית המקדש, הרגיש והרגיש לעומק את ואני קרבת אלוקים לי טוב. ראו את גילוי הנהגתו של הקדוש ברוך הוא באופן ברור. מי שהיה רק נכנס לבית המקדש, היוצא כולו מזוכח, מתוהר, רואה את מציאות השכינה, רואה את מציאותו של הקדוש ברוך הוא כל כך קרוב, בצורה שאי אפשר להבין אותה. כך היו מתנהלים החיים בזמן שבית המקדש קיים. והנה גמרא מעניינת. הגמרא מספרת על נקדימון בן גוריון. עם ישראל היה עולה לרגל בכל שנה, 3 פעמים בשנה יראה כל זכור אחד, פני השם אלוקיך, במקום אשר יבחר, בחג המצות, בחג השבועות ובחג הסוכות. כולנו יודעים. והנה, היו 3 שנים כבר של בצורת, ולא ירד גשם. והנה, הייתה שנת בצורת קשה מאוד, ולא היו מים מצויים לעולי רגלים, וצריך להבין שפעם היו עולים עם הבהמות, עם החמורים, הולכים על שברים, זה לא היה פשוט להגיע לירושלים. כל מי שנסע בכביש 1, אחרי שסללו אותו, יודע ומבין כמה הדרך הזו לא פשוטה אם רק תביט ימינה ושמאלה, ואתה צריך לעשות אותה על ההרים. ובזמנם, לא היה לאף אחד לא אפלנדר ולא טראברס ולא איזה רכבי שטח מיוחדים שבן אדם יושב בפנים במזגן ושומע מוזיקה ועולה לרגל. לא היה דבר כזה. היו צריכים לעלות, זה לא היה פשוט. אז היו בורות מים בדרכים כדי שעולי רגלים, יש להם תחנות, הם יכולים לעצור, לשתות מים, לאכול משהו, להתרענן ולהמשיך הלאה. אבל באותה שנת בצורת לא היה כלום. והנה, אחד מעשירי ירושלים, נקדימון בן גוריון שמו. והוא פנה אל ההגמון. להגמון היו בורות מים בשפע, כמובן בורות נעולים, עם משמר, זה היה הביזנס שלו כנראה. פנה נקדימון בן גוריון אל ההגמון ואמר לו, שמענה, עם ישראל צריכים לעלות לרגל. אני מבקש ממך שתלווני 12 מעיינות מים. יש לך בורות בדרכים. תן לי, תלווה לי 12 מעיינות, ואני מחזיר לך עד נקודת זמן X, אני מחזיר לך 12 מעיינות מים. ואם אני לא אביא לך, או לא אחזיר עד נקודת הזמן הזו, אז אתן לך 12 כיכר זהב, שזה ערך פי בעשרות אחוזים למעלה ממה ששווים המים. וההגמון הזה מסתכל אחורה, רואה שהייתה בצורת, מסתכל קדימה, בודק בשירות המטאורולוגי, אין שום תחזית למים. אמר לעצמו, יש פה ביזנס רציני? אין בעיה. חתם איתו את העסקה, קבל 12 מעיינות מים, ובאמת באותה שנה היו מים מצויים לעולי רגלים, אף אחד לא נמנע מלעלות, וכולם הגיעו לבית המקדש. אבל איך אומרים? לכל שבת יש מוצאי שבת. עבר הרגל, החיים חזרו לשגרה, אבל הבצורת הקשה והשמש היוקדת ממשיכה לייבש את הקרקע של ירושלים. מים לא נראים באופק. ועובר עוד יום, ועוד יום, ועוד שבוע, ועוד חודש, ואוטוטו מגיעים לנקודת הזמן שבו נקדימון צריך להחזיר מים, אבל גשם כנראה כבר לא ירד היום, כנראה שהוא יצטרך לשלם, וההגמון עשה את הריבית המצוינת ביותר בחייו. עד שהגיע היום המיוחל, אני מנסה להיכנס לראש של נקדימון בן גוריון. הוא קם באותו בוקר, פותח את החלון יבש, חם, צחיח, אין אוויר, אין זכר לשביב ענן בשמיים, כלום. והיום הוא צריך להחזיר, אם לא את 12 מעיינות המים, 12 כיכר כסף. מאיפה הוא יביא את זה? וההגמון כמובן על הבוקר, שולח שליח, נוקש אצלו בדלת, הוא פותח, שלום, אני השליח של ההגמון, ההגמון מבקש, צ'ק, 12 כיכרות זהב. מסתכל עליו נקדימון בן גוריון בשלווה. הוא מביע אפילו פנים של פליאה ואומר לו, לך ואמור להגמון שעוד לא נגמר היום, ועדיין יש לי שהות. שמעתם? יש לו שהות. 8 בבוקר. השקיעה, אם זה בקיץ, נניח שקיעה, צאת הכוכבים, מחמיר. 8 בערב אתה צריך להביא לו מים. אין. אבל הוא ממשיך לנהל את הסדר יום שלו כרגיל. ההגמון כבר מחכך ידיו בהנאה, והנה מגיע שעת המנחה, אחר הצהריים, בערך משהו כמו עכשיו, ככה בסביבות ה-6:20, 6:30 כזה, בין ה-40. ההגמון מחליט שהוא הולך לבית המרחץ להתארגן. לא כל יום זוכים ב-12 כיכרות זהב, אבל הוא שולח עוד פעם שליח, ונקדימון אומר, עדיין יש לי שהות, כי היום שלי הוא, עוד לא הגיע צאת הכוכבים. זה נכנס לבית המרחץ, ונקדימון נכנס לבית המקדש. ונקדימון נושא תפילה, תפילה מאוד קצרה לקדוש ברוך הוא, ואומר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא עשיתי. כי אם לכבודך, שיהיו מים מצויים לעולי רגלים. ובאותו רגע, משום מקום, כבר דמדומי חשיכה בחוץ, לילה, השמיים מתקדרים בעננים. וגשם זלעפות ניתח ארצה בצורה שאי אפשר להסביר אותה. גשמים שאנשים, אתם יודעים מה, יש מקומות בעולם שאתה הולך בשמש, ופתאום ברגע אחד, בלי הכנה מוקדמת, אתה חוטף גשם בצורה שלא תאומן. אז כל זה לא היה כעין וכאפס, לעומת מה שקרה שם בירושלים. וכמה דקות ארוכות וטובות של גשם, והבורות הריקים של אותו הגמון מתחילים להתמלא. ההגמון מבית המרחץ שומע ברקים, רעמים, חושב שהוא משפשף את האוזניים. מתלבש, יוצא החוצה, הוא רואה כבר לילה, אבל גשם שוטף. עברו עוד כמה דקות, והנה נקדימון יוצא מבית המקדש. רגוע, שלב, מסתכל עליו ההגמון, ואומר לו, פושט את ידיו ואומר לו, ידידי היקר, תן לי בבקשה 12 כיכרות זהב שהבטחת. הוא אומר לו, אבל הנה המים, קיבלת אותם. ההגמון מרים את שעון היד שלו, הוא מצביע באצבע המורה עליו ואומר לו, ידידי היקר, אולי לא שמת לב, אבל כבר לילה. נגמר הסיפור. בלילה כבר ברשותי יורדים המים. אתה את ההתחייבות שלך צריך למלא. אתה את נקודת הזמן של היום עברת ולא החזרת את המים. מה שיורד עכשיו, זה כבר לילה, זה יורד ברשותי. אתה את החוב שלך לא פתרת, תצטרך לשלם. עכשיו אני שואל אתכם, מאזינים יקרים, מה אנחנו היינו עושים במקומו של נקדימון בן גוריון? מה אנחנו היינו עושים כשאנחנו רואים שאף על פי שאולי התפילה שלנו נענתה, אבל הזמן עבר, נגמר, אין על מה לדון. היינו מרימים ידיים, נכון? מתייאשים. ממה זה נובע? מהתפיסה המוטעת שלנו שחלילה היפלה מהשם דבר. נניח שמתפללים על חולה מסוכן, לא עלינו ולא עליכם. מתפללים, מרקיעים את השמיים בתפילה. ובסוף הוא נפטר. שמעתם פעם על איזה עצרת התעוררות, או עצרת זעקה ותפילה לרפואת הנפטר פלוני אלמוני? כולם מבינים שאם הוא נפטר, אז מה שנקרא, נגמר הסיפור. אין על מה להתפלל. אתה רוצה להתפלל, פלל לעילוי נשמתו. נכון? אז מה יעזור עכשיו לנגדימון בן גוריון עם כל הכבוד והניסים והגשם, הכל טוב ויפה? אבל כבר לילה. מה היה צריך לעשות באותו רגע? להוציא את פנקס הצ'קים ולכתוב לו שווי של 12 כיכרות זהב, נכון? אבל נגדימון לא עשה את זה. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא אמר להגמון, חכה רגע. והוא נכנס כמו ילד קטן שרץ אל חיקו של אבא שלו. הוא חוזר לבית המקדש ומתפלל שוב. אם היה עוצר אותו איזה אדם רציונלי, אומר לו, רגע, עצור, על מה אתה מתפלל? על מה אתה מתפלל? מה אתה מבקש? מה אתה רוצה? די, כבר עברה נקודת הזמן, אתה חייב לו תשלם את החוב. אולי אם היה איזה מישהו ככה עם רקע חרדי, היה גם צועק לו, לובר רשע ולא ישלם, תשלם. אבל הקדימון לא עושה את זה. הקדימון נכנס חזרה לבית המקדש, והוא אומר, אין דבר בעולם שאבא שבשמיים לא יכול לסדר. זה היה הכוח של בית המקדש. עבר הזמן, הגיע הלילה, לכאורה החולה כבר מת. מה אתה מתפלל? כי בית המקדש הראה השגחה אלוקית כל רגע, חיבור. חוזר נגדימון אל תוך הבית הגדול והקדוש, ואומר מספר מילים. ריבונו של עולם, הודה שיש לך אהובים בעולמך. אתם שומעים מה זה? הודה שיש לך אהובים בעולמך. עכשיו, מה יכול לקרות? מה? אז תראו מה קרה. לפתע התפזרו האבים, ונקדרה החמה, השמש חוזרת אחורה. כדור הארץ, למי שקצת מבין, יודע שכדור הארץ כל הזמן סב על צירו, נע על צירו, משמאל לימין. לכן השמש עולה במזרח ושוקעת במערב, ומי שנמצא בארצות הברית רואה את השקיעה דווקא עולה לו מתוך הים, באוקיינוס, ושוקעת ביבשה. כי הכדור נע משמאל לימין. אז הקדוש ברוך הוא סובב את הכדור כרגע מימין לשמאל, והאור חזר, והזמן חזר אחורה. הוא ראה איזה פלא, עדיין יום, אותו יום. מה יש לקדוש ברוך הוא בעיה? היפלא מהשם דבר? ההכרה הזו של היפלא מהשם דבר, היא הייתה ברורה בזמן בית המקדש. היום, בימינו, אין לנו את זה. בן אדם נמצא במצב כלכלי דחוק. בן אדם נמצא במצב שאין לו כסף לעשות שבת. בן אדם נמצא במצב שדוחקים אותו לשלם איזה חוב, ואם לא זה עיקולים ובנקים ובלגן, והוא לא רואה אפילו קצה חוט מאיפה להשיג את ההלוואה העשירית שלו. למי הוא פונה? למכרים, לחברים, לגמחים. כן, הוא גם קורא קצת תהילים. אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול להושיע אותך? כן, כולנו מאמינים. אז למה אתה לחוץ? למה אתה בפחד? כי האמונה שלנו היא אולי במצב הטוב, בחלק השכלי. לא בחלק החושי, לא בחלק שאני מרגיש. כשמשה רבנו קיבל את הגילוי הראשון שלו בסנה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני רוצה לשלוח אותך ולגאול את עם ישראל. אחרי כל הוויכוח, אני ראוי, אני לא ראוי. בסופו של דבר הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, אבל מה אומר להם? מי שלח אותי? מאיפה, למה שיקירו בי בכלל? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תאמר להם, אהיה שלחני עליכם. שמעתם איזה שם? אהיה. הוא אומר לו, תלך ותודיע להם, ואהיה אשר אהיה. מה זה? מה הפירוש? אומר הזוהר, הקדוש ברוך הוא אמר לו ככה, תראה, על פי דרך הטבע אי אפשר לגאול עם, אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה. מה הם טובים מהם? על פי דרך הטבע אין שום זכות ואין שום אפשרות לגאול את עם ישראל. אין. מה כן יש? יש אפשרות אחרת. יש מושג שנקרא אהיה אשר אהיה. מראה. אומרים חז"ל, השם צילך על יד ימיניך. מה הצל הזה? אם אתה שוחק לו, הוא שוחק לך. אם אתה בוכה לו, הוא בוכה לך. אמר הקדוש ברוך הוא, לך ותודיע להם כך, אם אתם תאמינו בי שאני בורא עולם ושאין שום דבר, אין שום כוח שמעכב את היכולת שלי, אין שום דבר שיכול לעצור בעדי, אין שום דבר שאני מוגבל בו, אהיה, אתם יודעים איך אני אהיה איתכם? איך אני אוציא אתכם? מה תהיה הנהגתי איתכם? אהיה אשר אהיה. איך שאתה יהודי תהיה איתי, איך שאתה תרגיש את הכוח שלי בלב שלך, זה הכוח שאני אפעיל כנגד, ממש כמו צל. מה הצל הזה? אם אתה מראה לו יד, הוא מראה לך יד. אבל אם אתה מראה לו רק אצבע, הוא מראה לך אצבע. זה יחסי מראה. אם אתם תאמינו שאני יכול לגאול אתכם, אם אתם תאמינו שאני מסוגל להוציא אתכם, אם האמונה הזאת תהיה חיה בתוככם, אהיה אשר אהיה. איך שאני אהיה בלב שלכם, כך אני באמת אהיה גם במציאות. ועל זה אמרו את הפסוק, הכל תנו עוז לאלוקים. אתם, עם ישראל, נותנים לי כביכול את העוז, את הכוח להושיע אתכם, אם אתם מאמינים בישוע שלי. וזה הדבר שחסר לנו. מאיפה היה כזה כוח לנקדימון בן גוריון, לראות את השמש זורחת יום אחר יום, יום אחר יום, שנה שלמה של בצורת, ומגיע אותו יום, והוא רגוע, והוא אומר, עדיין יש לי שהות. מה? כי מה יקרה? הנה מעשה מספר מלאכים. היה נביא גדול, תלמידו של אליהו הנביא, תלמידו המובהק, היה אלישע הנביא. אלישע הנביא ביקש מרבו אליהו שיזכה אותו, והיה פי שניים ברוחך אליי. אני רוצה לזכות להיות פי שניים ברוח, בנבואה, בגדלות יותר ממך. וכתוב שזכה לזה. והנה, הייתה מלחמה. והצבא, צבא הרם כמדומני, סגר על המלכות לגמרי, במצור כבד מאוד, לא היה אפשר לצאת ולהיכנס. זאת אומרת, זה היה מוות בטוח, זו הייתה השיטה פעם, לעשות מצור על עיר, ובזה ייגמר הסיפור. והנה, הרעב התחיל לחרסם בתושבי העיר. ואין כלום. יום אחד, מגיע הנביא אלישע אל המלך, ואומר לו שהקדוש ברוך הוא החליט להושיע אתכם. ואומר לו, מחר יהיה שעתיים סולת בשקל. אומר לו, מחר יהיה כמות גדולה של סולת, היא תימחר בשקל אחד. אז כתוב שהיה שם את השליש. השליש הוא היה שומר העיר, בכניסה לעיר. והשליש אמר, גיחך על הנביא ואמר לו, מה? מחר? יהיה שאה סולת בשקל? איך? איך אתה אומר דבר כזה? היעשה אלוקים ארובות בשמיים, היהיה כדבר הזה? השליש הביע תמיהה מול אלישע. אמר לו, איך אתה אומר שבתוך 24 שעות, כבר מחר, יהיה שאה סולת בשקל. הלו גם אם הקדוש ברוך הוא עכשיו ייתן ארובות בשמיים, וימתיר לנו סולת מהיום ועד מחר, עדיין לא יוזל המחיר לשאה סולת בשקל. נתן אלישע את עיניו בו ואמר לו, הנך רואה ועיניך, ומשם לא תאכל. אמר לו, תדע מה העונש שלך? אתה מביע ספקנות בישועת השם? אתה מביע ספקנות ביכולת של הקדוש ברוך הוא? הנך רואה ועיניך. אתה תראה בעיניים איך כולם מקבלים שאה סולת בשקל, אבל משם לא תאכל. וכך היה, מי שמכיר את הסיפור בנביא, גיחזי ובניו היו מצוראים, ההפטרה מפורסמת, ושלושה אנשים היו מצוראים, ישבו מחוץ לעיר, אמרו, לכו וניפלה אל מחנה הרם, באותו לילה הם הרגישו רעב כזה גדול, שהם אמרו, בוא נלך להסגיר את עצמנו למחנה הרם, ונגמור את הסיפור, אם יחיונו ונחיה, ואם לא, אז במילא אנחנו מתים, עדיף למות בחרב מאשר ברעב. אבל הם לא ידעו שבאותו לילה, הקדוש ברוך הוא השמיע רעש גדול, שהרעיד את כל חיילי צבא הרם, והם נטשו את כל העמדות שלהם ככה, איך שהם, מאות אלפי חיילים, עזבו את המקום בין לילה. כשגחזי ובניו הגיעו לאזור, הם מצאו כמויות אדירות של בעלי חיים, עם סקים של סחורה ואוכל. אני צריך להגיד לכם מה זה אספקה של צבא אדיר. באותו לילה עוד הודיעו למלך, ובאמת כך היה. שאה הסולת נמכרה בשקל. אבל כשכל העם שמעו שיש אוכל, במחנה הרם נטש את הכל, והאוכל נמצא מחוץ לעיר, כולם רצו במהירות, ודרסו את השליש ברגליהם תוך כדי המרוצה. והתקיימו בו דברי הנביא, הנך רואה בעיניך, ומשם לא תאכל. זה בדיוק חורבן הבית. השאלה הזו של שאלת השליש, היעשה אלוקים ארובות בשמיים. הלו אני מסובך בכל כך הרבה חובות. הלו כבר יש לי איזה עיכול על הבית, כבר אנשים מחפשים אותי, אין לזה סיכוי. מה, מישהו יבוא ויסדר לי עבודה ב-20,000 שקל לחודש? אבל החובות שלי הם מיליונים. גם אם אני אעבוד כל החיים, לא אשלם מחצית מהחובות. במילים אחרות, מה אתה אומר? שגם אם יהיו ארובות בשמיים, זה לא יספיק לי. אומר הסבא מנוברדוק, כאן נמצאת הבעיה. כאן נמצאת הבעיה. בתחושה שלי שאני לא ראוי לישועה. בתחושה שלי של כן, הקדוש ברוך הוא יכול להושיע אותי, אבל איך, איך? במילים אחרות, היעשה אלוקים ארובות בשמיים? זה היה בזמן בית המקדש ברור, בהיר, נהיר. אנשים ידעו שהם חיים ביחד עם הקדוש ברוך הוא בלב אחד, בחיבור שאין בו ערפל. הגאון מווילנה אומר שאף אחד בעולם לא יכול להבין באמת מה היה חטאו של אדם הראשון. אף אחד בעולם לא באמת יכול להבין את זה. זה דרגות גבוהות שאי אפשר להבין אותן בכלל מה היה החטא. אבל אומר הגאון מווילנה, במה שכן מותר לנו לעסוק, או בדרגות הגבוהות שאנחנו כן, מה שאנחנו כן יכולים להבין, הוא מסביר שכך היה חטאו. הלו אדם הראשון נברא, ויפח באפיו נשמת חיים, הוא קם, נעמד בגן עדן, יחיד בעולם, הקדוש ברוך הוא שמח בו, נוטלו על כל אילני גן עדן, ואומר לו, ראה, כל מה שבראתי, לא בראתי אלא בשבילך, איזה שמחה, איזה ססון, שמחה במעשה בראשית, והישבות ביום השביעי, תענוג. אמר האדם הראשון לעצמו, מה החוכמה לעבוד את הקדוש ברוך הוא? הלא אני רואה את זה כל כך גלוי, כל כך ברור, אני רואה אותו, אני רואה את האהבה שלו אליי, אני מבין כמה טוב יש בו, בעצם המציאות שהוא ברא, בעצם זה שאני קיים, בעצם זה שהוא הולך להנחיל לי נצח. מה החוכמה בעבודת הבורא בצורה הזו, כשהוא כל כך גלוי? ידע האדם הראשון, שברגע שהוא יאכל מעץ הדעת, התערבבו בו הטוב והרע. התערבבו בו הטוב והרע. במילים אחרות, הוא יוריד הסתר פנים לעולם. מלכותו של הקדוש ברוך הוא לא תהיה כל כך גלויה. לא תהיה כל כך ברורה. היא תהיה יותר נסתרת. יהיו צרות, יהיו בעיות, והאדם יעמול לגלות את הקדוש ברוך הוא, לראות אותו בפנים. אדם הראשון השתוקק לעבודה הזו. הוא רצה שכבוד שמיים יתכסה באיזה לוט, באיזה ערפל כבד מאוד, ועבודתו של האדם היא תהיה לראות את החושך, לראות תאונות, מחלות, בעיות, צרות, ולראות את הטוב שבהם, ולגלות כבוד שמיים בתוכם, להבין מה ההשגחה, למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה, מה זה טוב לי. הוא השתוקק לאתגר הזה. ולכן הוא אכל מעץ הדעת. הוא רצה שהנהגת הקדוש ברוך הוא תהיה נסתרת בעולם. כן מסתתר בשפריר חביון, השכל הנעלם מכל רעיון, שזה יהיה נעלם מאיתנו. שאנחנו נתמודד, שנתאמץ, שנחוק שיניים כדי לגלות כבוד שמיים, לראות את הקדוש ברוך הוא, גם במה שנראה לנו כדברים רעים. אם כן, מה היה חטאו? בסך הכל, אומר הגאון מוילנה, הוא ביקש לגלות כבוד שמיים. אומר הגאון, הבעיה הייתה שהוא לא ידע עד כמה ההסתר הזה יהיה עמוק. הוא לא ידע עד כמה יהיה קשה לאנשים באמת לגלות את הקדוש ברוך הוא בתוך ההסתר. זה היה חטאו. בזמן שבית המקדש קיים, עם ישראל והקדוש ברוך הוא הם היו כמו ילד קטן שנותן יד לאבא ויוצא איתו לטיול. והוא מדלג ושמח, ואבא מדי פעם מרים אותו ומחבק אותו ומנשק אותו ומלטף אותו, ואם הוא נופל אבא מקים אותו וחובש אותו ועוזר לו וסועד אותו. אחרי חורבן הבית, הילד המיותם הזה רץ לבד, מרגיש לבד. הוא נופל, הוא כאילו צריך לחבוש את עצמו. הוא צריך לטפל בעצמו, אין לו עם מי לחלוק חוויות, אין לו עם מי לספר, אין לו איפה לשפוך את הלב. לא כי אבא לא נמצא, כי אבא מסתתר. וזו הנקודה שעלינו לעבוד עליה, לא רק בתשעה באב, אלא זו עבודה של עבודת חיים. ואמרנו שניגע גם באספקט החינוכי. להיות בדרגות של נקדימון מן גוריון, זה לא פשוט. אלישע הנביא, עם בנה של השונמית, הוא כבר נפטר, הוא כבר מת. וגם אז, הוא לא התפעל מזה. כמו שמתואר בנביא, הוא גהר עליו 7 פעמים והחיה אותו. הרעיון הוא לראות את הקדוש ברוך הוא בכל פרט בחיים, כשגם שנראה שאפסו התקוות, שכבר אין למה לצפות, היפלא מהשם דבר, רק בתנאי אחד, בתנאי שאהיה אשר אהיה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אהיה איתך לפי מה שאתה תהיה איתי. אתה לא צריך להיות צדיק, זה כותב הרמב"ן. שאדם שזוכה להאמין בישועתו של הקדוש ברוך הוא, גם אם הוא רשע גמור, דורש את זה הרמב"ן על הפסוק, והבוטח בהשם חסד יסובבנו, אפילו הוא רשע גמור, הוא בוטח בהשם חסד יסובבנו. מסביר הסבא מלוברדוק ואומר, שבשעה שאדם מאמין בדעתו כי הוא ראוי לנס, לא פחות, לנס, ואינו מתהפך בדעתו כלל, היא גופה, המחשבה הזו, גורמת שיהיה ראוי לנס. אבל אם הוא מתהפך בדעתו, הוא מתחיל להיכנס לחשבונות, כן, אבל שמה יגרום אחרת, והרי אני לא זכאי, ומה פתאום שהקדוש ברוך הוא יתייחס אליי, הוא מתחיל לתהות, או שהוא אומר, יעשה אלוקים ערובות בשמיים, גם אם הוא רוצה להושיע אותי, אבל כבר די, לא קיבלו אותי לעבודה, זהו, כבר קיבלתי מכתב פיתורין, כבר מה יכול להיות? די כבר, אני כבר אחרי השלב של הדיונים, כבר פיתרו אותי. במילים אחרות אתה אומר, שהבוס שלך חזק חלילה ממנו יתברך? כי זה כבר לאחר מעשה? הלא בנה של השונמית כבר מת. מה יש לה ללכת לנביא ולהגיד לו שהבן שלי מת? מה זה ייתן לה? הוא מת, מה את קוראת לנביא? תקריא לחברה קדישה. כי האנשים האלה חיו בתפיסה מוחשית, אמיתית, של אהיה אשר אהיה. אם אני מאמין שהקדוש ברוך הוא יחיה את הילד הזה, אז הוא יחיה אותו. וזה מה שהיה. וזה חסר לנו היום, כי בית המקדש נחרב, והתגלות השכינה שהייתה המגדלור הגדול הזה של ירושלים, של הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו, שכל אומות העולם היו באים לראות אותו, שעשרה ניסים תדירים היו בו, שראו בו הנהגת שכינה, הנהגת שמיים, שלאף אחד לא היה נשאר צל צילו של איזשהו ספק, של הסתר פנים, של משהו לא ברור. לא היה. מאז הקדוש ברוך הוא, ביום אחד, החריב את ביתו, ושרף את היכלו, ואסף את כל הנהגת שמיים למעלה. ואומר הזוהר, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אנט חשבת, דמיומד יתחרב במקדשה, אלנה. את כנסת ישראל חשבת, שמהיום שנחרב בית המקדש, אני אספתי את כל הפמליה שלי, ואני עליתי למעלה. במילים אחרות, אני יושב לי בארמון שלי, ואתם בגלות. אנט חשב דמיומד יתחרב במקדשה, אל נע, אני עליתי למעלה. אנט חשבת דמיומד יתחרב במקדשה, אל נע בביתה דילי ואל נע ביישובה. אתם חושבים שמיום שנחרב הבית, אני עליתי לבית שלי למעלה, סגרתי את הדלתות, אני כועס עליכם? אומר הקדוש ברוך הוא, לאו הכי, לא כך הם פני הדברים. בואו נזכור את המילים האלו של הזוהר. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם חושבים שאתם בגלות, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, ואתם בצרות, ואתם באיסורים, ואתם באסתר. ואני יושב לי למעלה על כיסא הכבוד, סליחה על הדימוי הפשטני, זה לאנשים פשוטים כמוני, אבל כביכול אני יושב על הכיסא המרופד, עם המלאכים סביבי, בארמון שלי, לי נוח, אתם בצרה. לאו הכי. דלה אלנה. אומר הקדוש ברוך הוא, דעו לכם שמיום שנחרב הבית, אני לא עליתי למעלה חזרה. דלה אלנה. לא עליתי למעלה. כל זמנה דאנט בגלותה לה אלנה. כל הזמן שאנחנו עם ישראל בגלות, כולל השעה הזו שאנחנו יושבים ככה לקראת סיומו של הצום, בעייפות, בחולשה, דלה אלנה. הקדוש ברוך הוא כביכול, כביכול, אם לא שהזוהר כותב את זה, כמו אדם שאין לו בית והוא משוטט ממקום למקום, ממקום למקום, ואין לו מנוחה לכף רגלו, כי הבנים שלו לא לידו. כי על זה הכאב הגדול של חורבן הבית, שאנחנו לא מחוברים לקדוש ברוך הוא. שגם כשאנחנו יושבים בצום הזה, אנחנו עם עין אחת אולי בסידור, ועם העין השנייה בתרמילים של בן הזמני. שזה שכשיש ליהודי בעיה הוא פונה לחברים ולאנשים ומתחנן ומתחנף, והוא לא פונה לצור כל העולמים, לריבון כל המעשים, והוא לא מרגיש שהוא חי איתו. שכשאין כסף רצים להלוות, ללוות, ולא רצים לבית המקדש ולומר ריבונו של עולם תושיע. על זה השכינה בוכה, על הריחוק הזה. את הריחוק הזה לא בונים ביום אחד, ביום תשעה באב. נכון, צריך לשבת על הרצפה, וצריך לעורר את הלב, ולקרוא מגילת איכה, ולהזיל דמעות. אבל אנחנו יכולים לעשות, אנחנו כבר עושים את זה 1950 שנה. חס ושלום, אנחנו עלולים לעשות את זה עוד. לא שם נמצא הפתרון. הפתרון נמצא בעבודה היומיומית. עכשיו, אוטוטו, כשיוצא הצום, החיבור לקדוש ברוך הוא. וזה מה שאנחנו צריכים גם להעניק לילדים שלנו. תחושה בבית של חיבור לצור כל העולמים. זה אומר שאם הבן שלך סתם מכין טוסט בטוסטר, והוא יושב ואוכל ונהנה, אתה רואה אותו ככה, עם כל ההתלהבות הקדושה, שים עליו יד מאחורה בכתף. טעים לך? כן. אתה הכנת? כן. תגיד תודה לקדוש ברוך הוא שעזר לך שזה יצא כל כך טעים. נהניתם בטיול? בואו נגיד תודה לשם שנתן לנו את הטיול הזה. שנתן לנו ליהנות בטיול הזה. אנשים יוצאים גם לחול, אבל הם לא נהנים. הרבה פעמים אדם משקיע עשרות אלפי שקלים באיזה נופש, ומשהו מעיק עליו, הוא לא נהנה, לא טוב, לא, לא, לא טוב, הוא לא נהנה. כי ההנאה לא תמונה לא בכסף, ולא בזהב, ולא בנופשים, ולא בצימרים. ההנאה, הנפש שנופשת, היא מתנת שמיים. להתחיל להנהיג בבית, שהבית שלנו יהפוך להיות בית מקדש קטן, בית מקדש מעט, שבבית הזה יראו את השגחתו של הקדוש ברוך הוא, שכשנשברת כוס קריסטל, לא נותנים שתי סתירות לילד או גוערים בו, אלא עושים ריקוד מסביב לשברים ואומרים, תודה ריבונו של עולם, זה הטוב שלי. ככל שהקדוש ברוך הוא יהיה יותר נוכח בחיים שלנו, בבית שלנו, בילדים שלנו, כמה הורים שופכים דמעות, כמה הם מתייסרים. הבן שלי פרק עול, תראה לאן הוא הלך, תראה מה נהיה ממנו, תראה איך הוא מדרדר. רגע. לאברהם אבינו גם היה בן שידרדר. קראו לו ישמעאל. ובמה הקדוש ברוך הוא משבח אותו? דווקא בחינוך. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. רגע, מה עם ישמעאל שמסתובב ברחובות? מה עם יצחק אבינו? הוליד את יעקב, את 12 השבטים. רגע, היה לו בן עשיו. מה איתו? אולי יצחק צריך להכות על חטא? אולי משהו בחינוך שלו לא היה בסדר? חזקיה המלך, שאת כל הארץ החזיר בתשובה. שנעץ חרב בבית המדרש ואמר מי שלא יעסוק בזה ידקר בזה ובדקו לא מצאו מדן ועד באר שבע תינוק ותינוקת שאינם בקיאים בהלכות אומה ותארה. והגמרה שואלת חזקיה המלך שלימד תורה לכל העולם ולבנו לא לימד תורה. תרץ את הגמרה אלא מכל תורח שתרח בו ומכל עמל שעמל בו, ולא אלא עולמותיו, כי לאדם יש זכות בחירה. החובה שלנו כהורים היא רק מכל תורח שתרח בו ועמל שעמל בו, לעמול בחינוך הילדים, לעמול להכניס את הקדוש ברוך הוא לחיים של הילדים שלנו, אל הבית שלנו. שכשילד בטעות קיבה אור בשבת, אז לא לעשות אולי, אנחנו עושים איזה פרצוף של תמיהה, או יש כאלה שכועסים, אני לא יודע למה, הילד עשה את זה ודאי בלי כוונה. אבל אחרי דקה, הקדוש ברוך הוא כבר לא קיים פה חלילה. ללטף את הילד ולהגיד לו, בני היקר, גש לחדר, נסגור את הדלת, תצמד אל הקיר, תבקש סליחה מאבא שבשמיים, אפילו שבטעות, כי אתה עשית דבר מאוד חמור. שהקדוש ברוך הוא יהיה נוכח בחיים שלנו באמת, לא בהצהרות, לא בהרצאות, לא בבית המדרש. גם כשאתה פוסע פסיעה חוצה מבית המדרש, גם שם נמצא בורא עולם. אם אנחנו ניקח על עצמנו, דווקא בשעה האחרונה הזו של הצום, נעצום לרגע את העיניים ונאמר, ריבון העולמים, על מה נחרב הבית, נכון, על שנאת חינם, אבל ממה נובעת שנאת חינם? מזה שאני רואה שהוא עשה לי ואני אנקום בו ולמה זה ככה ולמה מדברים עליי ולמה אני כי הקדוש ברוך הוא לא נמצא איתך בכלל הוא לא בתמונת חיים שלך למה העירייה הזאת עשו את הכבישים כל כך צרים אני צריך לעמוד בפקק כל בוקר אתה עומד בפקק בגלל ראש העיר אתה עומד בפקק כי בשמיים הכריזו שכבודו יעמוד בפקק כי רוצים לאמן אותך במידת הסבלנות. אולי במידת הביטחון בקדוש ברוך הוא שתגיד כמה פרקי תהילים ואולי הפקק ישתחרר. שיהיה נוכח בחיים שלנו, בבית, שזה יזרום בעורקים של הילדים שלנו. שהקדוש ברוך הוא זה לא משהו מנותק, זה משהו שנמצא איתנו כל רגע, כל דקה, כל שעה. אז ממילא לא תהיה שנאת חינם, כי אף אחד לא יכול לנקוף אצבעו מלמטה או לעשות לך משהו, לא רע ולא טוב, אלא אם כן מכריזין על כך מלמעלה. והקשר שלנו יהיה ישירות לבורא עולם. לא נהיה ממורמרים על שום דבר. ונתחיל לחיות בבית שלנו תחושה של מעין בית המקדש. אז יש סיכוי טוב שהקדוש ברוך הוא יראה, אהיה אשר אהיה. אתם כבר מכניסים אותי אליכם הביתה? לחיים שלכם? אני מופיע כבר בכל פרט? אתם מתחילים לגלות כבוד שמיים לתקן את מה שעשה האדם הראשון? אתם נותנים לי כוח להוריד את הבית השלישי והאחרון, בנוי באש מן השמיים. הלוואי.